ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל יבוא. טוב, שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו ממשיכים אחרי הפסקה קשה מנסו, אבל שהתגברתם עליה בגבורה רבה, אנחנו ממשיכים בלימוד פרקי אבות, פרקי מסכת אבות, פרק חמישי, משנה ו'. אלא, משנה ו'. עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות. ואלו הן, פי הארץ ופי הבאר ופי האתון, והקשת והמן והמטה והשמיר, והכתב והמכתב והלוחות. ויש אומרים, אף המזיקין וקבורתו של משה ואלו של אברהם אבינו, ויש אומרים, אף צוות בצוות עשויה. על מה מדובר כאן? מדובר בסוגיה משמעותית בנושא הניסים והטבע. בסדר? יש שאלה מפורסמת, האם הניסים ייתכנו או לא? הפילוסופים האריסטוטליים סוברים שלא ייתכנו ניסים. וזאת מדוע? משום שהטבע הוא המציאות. הייתי אומר כמעט, הטבע הוא האלוהות. כן, כלומר, אם אמנם אריסטו הלך, לא הלך עד לשם, אבל ספינוזה המשיך את הכיוון של אריסטו, וביאר שבעצם מבחינתו אין הבדל בין הטבע לבין אלוהים, וכשם שאלוהים הוא המוחלט, כך הטבע הוא המוחלט, ולכן הניסים לא ייתכנו. אבל התורה מספרת על ניסים. אז איך אפשר להבין את זה? ניסים. כן? פי הארץ, פתאום משה אומר, אם האנשים האלה ניעצו את השם, פלופ, שהארץ תפתח את פיה ותבלע אותם. וזה קרה. כן? איך אפשר להבין דברים כאלה? אז יש ברמב״ם, עכשיו הוא עושה להוסיף עוד משהו, הפילוסופים היהודים בימי הביניים, היה להם גם כן קושי מסוים עם זה, בראשם עומד הרלב"ג, רבנו לוי בן גרשום. הרלב"ג בספר מלחמות השם, ספר הפילוסופיה הגדול שלו, שיש בו גם כן פרקים שלמים על אסטרונומיה, דן בשאלה מי עושה את הניסים. נאמר, יש ניסים, אבל מי עושה אותם? אז הוא אומר, יש שלוש תשובות אפשריות. האחת, שזה הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, לא יכול להיות. הקדוש ברוך הוא לא יעשה ניסים. כי הנס הוא חריגה מן הסדר, ודבר שהוא חריגה מן הסדר לא ראוי לאלוהים. וכי הקדוש ברוך הוא ברא עולם, מכונה מושלמת, ויש לו מברג חריגה. כדי לתקן, אם יש איזושהי תקלה, יש משהו שהוא לא חשב עליו, נגיד שפרעה רודף אחרי בני ישראל, אז הקדוש ברוך הוא אומר, וואלה, עכשיו יש לי משהו לתקן, סדר שהים נקרא. לא מתאים לשלמות האלוהית. אלא מה? עכשיו, לפי הפילוסופים האריסטוטליים שהעולם קדמון, אז זה ברור שלא ייתכן ניסים. אבל לפי הרלב"ג שכן מאמין בבריאת העולם בצורה מסוימת, השלילה של הניסים מהקדוש ברוך הוא זה בגלל שזה לא מתאים לחוכמה האלוהית כפי שהיא מצטיירת לפנינו. עד כאן, לכן הוא אומר, הקדוש ברוך הוא זה לא עולה בחשבון שהוא עושה ניסים. אפשרות שנייה, הנביא. הרי כל פעם שיש נס בתנ"ך, יש נביא מעורב שם. אז אולי זה הנביא שעושה את הניסים. אומר הרלב"ג, מה יכול הנביא לעשות? הוא בן אדם. עם כל זה שהוא בן אדם נעלה, אבל לא מצאנו שיש לו כוחות מיוחדים. אז אם כן, לא הנביא הוא זה שעושה את הניסים. לכן לא נותרה אפשרות אלא דרך האלימינציה, שמי שעושה את הניסים זה השכל הפועל. ככה הוא אומר. אבל יש רק בעיה אחת. אם זה השכל הפועל שעושה את הניסים, הרי איפה נמצא השכל הפועל? אבל מחוץ לגלגל, באיזה גלגל? מעל היסודות, נכון? אבל לא מעל הירח. זאת אומרת, לא ייתכן לפי זה שיהיו ניסים בכוכבים ובמזלות. לפי זה, איך נבין את יהושע? איך יהושע עוצר את השמש אם השכל הפועל הוא זה שעושה את הניסים? הרי השכל הפועל לא גדול מהשמש. אז מה עונה על זה הרלב"ג? הוא אומר, זה היה איזה מין תופעה של המשכת האור דרך העננים, בקיצור, איזה משהו, איזה משהו שדומה לתופעות שיש בכותב הצפוני, שיש לפעמים תאורה גם באמצע הלילה, דברים כאלה, אבל זה היה משהו טבעי לגמרי, וכי באמת הניסים זה רק השכל הפועל שעושה את זה. המהר"ל מפראג קרא את דברי הרלב"ג, יצא מהכלים. הוא אומר, איך אפשר להגיד דברים כאלה? איך אפשר, כן? הרי במיוחד שהפירוש שלו על הסיפור של יהושע לא מחזיק מים, ומה זה הסיפור הזה של השכל הפועל, איזה מין המצאה של הפילוסופים זה. בקיצור, הוא לא מקבל את זה. הוא אומר, מי שעושה את הניסים, זה הקדוש ברוך הוא. אבל מה עם הקושייה? שזה לא מתאים להרמוניה האלוהית הכוללת. על זה אומר, המהר"ל, זה לא קושייה, כי יש סדר לניסים. כלומר, כמו שאתה סובר שלא ייתכן חריגה מן הסדר, נכון, אבל יש סדר של הטבע, יש סדר של הניסים. והסדר של הניסים גם הוא בנוי לפי איזשהו היגיון, היגיון ערכי, לא היגיון טבעי, אבל יש היגיון ערכי, זאת אומרת, זה לא סתם, זה לא קפריזה אלוהית, שפתאום ריבונו של עולם לא יודע מה לעשות, בא לו, עושה נס. לא, גם שמה יש היגיון, יש סדר. מושג, יש סדר לניסים. זה דעת המהר"ל מפראג. ואז יש לו ויכוח חריף מסביב למשנה שלנו. במשנה שלנו, בפירוש של המהר"ל הנקרא בשם דרך חיים, אז הוא שם חולק בחריפות נגד הרמב״ם. כי הרמב״ם, על אותה המשנה, אומר שכל הניסים שהיו ושיהיו, הם הוחלטו מששת ימי בראשית. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא גם מראש קבע שהים ייקרא בפני בני ישראל. שואל המהר"ל, אם אתה אומר דבר כזה, אז למה בני ישראל התפללו? אין שום משמעות לתפילתם, ממילא הים צריך להיקרא. ומה היה קורה אם פרעה לא היה רודף אחרי בני ישראל? הים היה נקרא לחינם. בקיצור, זה לא מחזיק מים. לא, אז השאלה, מה התכוון הרמב״ם? מה התכוון? המהר"ל מאשים את הרמב״ם בהאשמה שצריך לבדוק אם היא נכונה או לא. שמדוע סובר הרמב״ם שלא ייתכן לחדש ניסים אחרי בריאת העולם? זה משום שהוא סובר כדעת הפילוסופים שרצון האל והאל עצמו זה אותו הדבר. ולכן כשם שלא ישתנה האל, כך לא ישתנה רצונו. אומר המהר"ל, איזה מין טענה זאת. והלא, אין לך שינוי רצון גדול מעצם בריאת העולם, גם זה שינוי רצון. ואת זה הרמב״ם אתה כן מקבל. אז למה שלא תקבל שיש שינוי רצון אחרי הבריאה? על זה אפשר להתפלפל, ששינוי הרצון בבריאת העולם זה לא בדיוק שינוי רצון, כי זה לא בזמן. כן, אבל, ולכן אומר המהר"ל, הרמב״ם נטע בזה אחרי הפילוסופיה, כי הוא סובר שהרצון והאלוהות זה אותו הדבר, אבל חכמי הקבלה, אומר המהר"ל, ואז הוא מביא ספרי קבלה, אומרים שהרצון הוא לא זהה עם האלוהות, זה התפשטות של האלוהות, אבל זה לא האלוהות עצמה, ולכן ייתכנו בהחלט שינויים.
אבל גם הקבלה אומרת שיש רמב״ם סימא שבעל אלוהים, אין שינוי
ו... כן, אבל למשל, כל הספירות, למשל, הספירות הן לא האלוהות, הן גילוי האלוהות, אבל למשל, המושג דעת. אז אצל הרמב״ם, מה זה שאלוהים יודע? זה כמו שאני יודע, אז גם הוא יודע. אומר המהר"ל, לא, הדעת אצל האלוהות זה פעולה. יש פעולה של דעת, זה מה שנקרא, וידע אלוהים, זה נאמר שמה ביציאת מצרים, כוונה שהוא פעל פעולה לשם גאולתם של ישראל. אז בקיצור, המהר"ל מאשים את הרמב״ם שהרמב״ם לא בדיוק מאמין בנס. זה לא בדיוק ברור, כי הרמב״ם לא אמר שהנס לא היה, אלא הוא אומר שהוא הוחלט מששת ימי בראשית. זה שונה מן התפיסה הרציונליסטית המצויה שאומרת שהנס היה על דרך הטבע, רק שהתזמון היה בלתי צפוי. למשל, יש טענה שבני ישראל עברו את ים סוף כי היה גאות ושפל, ומשה ידע בדיוק מתי הים צריך להיפתח, ופרעו לא ידע, ולכן הוא אכל אותה, והחילו טבע בים. זה הדעה הרציונליסטית המצויה הרבה פעמים, שבעצם היא אומרת, אין דבר כזה נס. אבל ייתכן מאוד שהרמב״ם התכוון למה שהמהר"ל אומר, שיש סדר לניסים. כי ברגע שאתה אומר שהניסים תוכננו מראש, למה שלא תאמר בעצם שיש פה סדר לניסים? ואז זה חוזר לדברי המהר"ל. למה המהר"ל לא תורח להסביר ככה ברמב״ם כמו שאני תורח? לא, כי המהר"ל לא אכפת לו האם הרמב״ם ניתן להתפרש באופן הזה או באופן הזה. למה? כי הוא לא רוצה לתלות את דעתו בזה שהרמב״ם מסכים איתה. אז בין שהרמב״ם מסכים, בין שהוא לא מסכים. עכשיו, המהר"ל אומר מה שיש לומר. אנחנו שחיים 500 שנה אחרי המהר"ל, מותר לנו לעשות אחר כך סינתזות כאלה. כל אחד יש לו את התפקיד שלו בהיסטוריה. עד כאן ברור?
טוב. מה זה הרמב״ם
בנושא? הרמב״ן.
יש עוד דבר לעשות?
הרמב״ן אומר שכל המאמינים בתורת משה יודעים לומר שכל המציאות כולה היא ניסים גלויים או נסתרים. אבל זה לא כך ברור למה הוא מתכוון. על זה אפשר להתווכח. אז בואו נשים את הרמב״ן בצד בשלב הזה. למה שאלת על הרמב״ן?
כי אני חושב שיש סימטריה בין הרמב״ם לרמב״ן.
כן, בסדר, בואו נעזוב את זה בינתיים. דעת הרמב״ן היא לא ברורה כל כך, יש על זה, פלפלו בזה הרבה. טוב, כן.
לא יודע, זה לגמרי בנושא, אבל מה הכוונה אם הרצון שייך לאלוהות לגמרי או קצת
יצא? למשל, כשהרמב״ם רוצה להסביר את שאלת הידיעה והבחירה, אתה אומר, הבחירה האנושית סותרת את הידיעה האלוהית. אומר הרמב״ם, מי אמר לך שזה סותר? הרי הידיעה האלוהית זה אלוהים בעצמו. את אלוהים בעצמו אתה לא יכול להבין. אז גם את ידיעתו אתה לא יכול. זה למשל הטענה של הרמב״ם. לעומת זה, חכמי הקבלה אומרים, לא. הזיהוי של הדעת עם האלוהות זה הגשמה. ולכן המקובלים מסבירים לך שהאלוהים זה האינסוף, למעלה מכל השגה. ואז יוצא לפי זה שהדעת האלוהית היא אחת ממידותיו.
אז כל מה שקשור לאיזשהו בעצם שאנחנו, של
לבני אדם,
יש בעצם איזשהו חיצוני
לאלוהות. נכון. ככה אומרים המקובלים. בסדר? טוב, יש הרב יעקב משה חרלה בפירושו לשמונה פרקים, מנסה ליישב בין המהר"ל לבין הרמב״ם, גם כן יישוב אחר, עיין שם ודעת לנפשך ינעם. עכשיו, אני רוצה קצת עוד נקודה אחת לומר. יש שאלה, יש מחלוקת, בין הפילוסופים האירופאים בדבר המהות של הטבע. יש מחלוקת. הגישה האחת נקראת הגישה הרציונלית, השנייה נקראת הגישה הפרגמטית או האוקזיונלית. הגישה הרציונלית המצויה אצל הוגי דעות לטינים כגון דקארט והאסכולה שלו, האסכולה הזאת אומרת שהטבע זה המציאות. טוב, אם הטבע זה המציאות, אז אין נס, לא ייתכן נס. הגישה האחרת, בהשפעתו של דיוויד יום ועוד יותר אצל וויליאם ג'יימס, אומרת שאין דבר כזה טבע בכלל, הכל זה, זה אקראי. זאת אומרת, זה שהשמש עולה במזרח, אין שום הכרח שמחר היא תקום לא במערב. הכל אפשרי. הכל אפשרי. אגב, לא חייב בכלל שהשמש תעלה, יכול להיות שהיא תצא מהכיס הימני שלי. גם זה יכול להיות. כלומר, אין דבר כזה סיבתיות, לפי וויליאם ג'יימס וקאט דילי, אומרים, אין דבר כזה טבע. ואז לפי זה גם אין נס. כי הנס, בהגדרה, הוא שבירה של הסדר הטבעי. אז יש לנו פה בעיה, האם לקבל את דעתו של דקארט או של ג'יימס? זה מאוד קשה, אתה אומר. אבל בשביל זה אני באתי לתת שיעור, אל תדאג. התשובה היא, בואו נראה בתורה. מה התורה כותבת? התורה כותבת שבריאת העולם מתחלקת לשני חלקים. ששת הימים הראשונים והיום השביעי. בששת הימים הראשונים העולם מתפקד כמו ויליאם ג'יימס. כלומר, הקדוש ברוך הוא כל הזמן מתערב, עושה עוד משהו חדש ועוד משהו חדש, ושום דבר לא קבוע. מה זה היום השביעי? זה הזמן שבו אלוהים נח, לא עושה כלום. אז זה העולם של הרציונליסטים. זאת אומרת שיש טבע קבוע. עכשיו, מהי נקודת המגע בין ששת הימים לבין היום השביעי? בין השמשות. בין השמשות זה זמן ששייך ספק לזה, ספק לזה, או גם לזה וגם לזה. זאת אומרת שיש זמן של חדירה של היום השישי בתוך הסדר של היום השביעי. במילים אחרות, יש טבע, זה אמיתי, אבל הוא לא ראשוני. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא ברא את היום השביעי בהתחלה. הקדוש ברוך הוא היה יכול, בראשית ברא אלוהים את היום השביעי. ואז זה היה כמו רציונליסטים. מה? כן, אבל הוא לא ברא אותו שביעי. הוא לא ברא את העולם במצבו הקבוע הסופי. זאת אומרת ש... אז מה? הסתכל באורייתא, לא ברא אורייתא. לא ברא את העולם. השאלה היא, הסתכל באורייתא, ואחר כך יש עולם. איך העולם הזה נברא? הוא נברא באופן שיש ששת ימים, ואחרי זה יום השביעי. עכשיו, אם ככה, זה אומר שיש אומנם סדר קבוע למציאות, אבל מכיוון שהוא לא ראשוני, אפשר גם לשבור אותו, כשצריך. לכן אתם תשימו לב ש... לא מצאנו אצל חז"ל ביטוי טבע. הטבע, כן? הטבע, מה? זה מושג יווני. כן? איך אומרים ביוונית טבע? פיזיס. נכון? פיזיס. מזה המילה פיזיקה. או בלטינית נטורה. נטורה, באנגלית nature, נכון? או בצרפתית נטור. אז זאת אומרת ש... הרעיון הזה, שיש איזה מין סדר קבוע למציאות, זר לחזל. אבל כשחזל מדברים על הטבע, אז איך, באיזה ביטוי הם משתמשים? פתאום. מנהגו של עולם. מה זה מנהג? זאת התנהגות קבועה, אבל לא הכרחית. זה קבוע, אבל זה לא מראש נקבע כך. לכן, מדי פעם אפשר לשנות. זה המשמעות של 10 דברים שנבראו בין השמשות. בין השמשות זה הזמן של הנס. אגב, אפשר לשים לב שבכניסת השבת יש איזה מין ניסיות בזמן שגורמת שאפשר תוך חצי שעה לעשות דברים שבדרך כלל לוקחים לנו ימים שלמים. נכון? רואים את זה בכל מטבח יהודי לקראת שבת. אז זה מה שנאמר כאן, 10 דברים נבראו בין השמשות. יש כאלה ש... מה?
לאחר שאנחנו בתוך היום השביעי.
כן, אנחנו ביום השביעי. פשוט מאוד. אם אתה תגרד את הרצפה של היום השביעי, מה תגלה מתחתיו? את היום השישי. כלומר, הימים לא נעלמו. הימים מצטברים, ויש שכבה יום השביעי על גבי יום השישי. ולכן המפגש הזה, אם אתה מגרד, זה בין השמשות. אז בעצם זה כל הניסים. עכשיו, יש כאלה שאמרו, מה זה בין השמשות? בין הנס הראשון לנס האחרון. הנס הראשון היה שלא שימשו המאורות במבול. זה בשמש. והנס האחרון היה עם נקדימון בן גוריון, שמוזכר בגמרא במסרת גיטין, שהוא עצר את השמש. אז בין השמשות נעשו כל הניסים. עכשיו, למה דווקא 10 האלה? טוב, אז אפשר להיכנס לעומק של הדברים. כל אלה הם צדדים שונים מן התופעה הניסית. כמו שמצאנו 10 מאמרות שבהם נברא העולם, יש לך 10 קטגוריות של ניסים אפשריים. ואז כל נס שהוא, אתה יכול לייחס אותו או לפי הארץ, או לפי הבאר, או לפי האתון, כל אחד לפי עניינו. כי הרי פי הארץ, הארץ הוא, זה ישות סתמית. הבאר זה התחלה של חיות בתוך העולם הטבעי. האתון זה בכלל בעל חיים. כלומר, אתה הולך ועולה בכיוון של ההתערבות האלוהית. עד כאן מלמטה. עכשיו מלמעלה. הקשת והמן זה מלמעלה והמטה. והשמיר והכתב והמכתב והלוחות זה באמצע. כלומר, התורה. למה צריך שמיר, כתב, מכתב ולוחות? זה צריך בשביל לבנות את המקדש. כן? בתוך המקדש, אתה שם את הלוחות וכו'. בסדר? אגב, לגבי הכתב זה דבר מעניין. מתי הומצא הכתב? לא, הכתב הוא דבר קדום מאוד. הכתבים הראשונים זה כתבי החרטומים במצרים, וכתב היתדות בבבל. נכון? השומרים והמצרים הם הראשונים שהשתמשו בכתב. אבל הכתב שלהם לא היה כתב אלפביתי, אלא אידאוגרמי. זאת אומרת, יש איזה ציור, והציור אמור לבטא איזשהו רעיון. לעומת זה, ההתקדמות העצומה בכתיבה זה הכתב האלפביתי. מתי הוא הומצא? בערך בזמן יציאת מצרים. עכשיו, מי המציא אותו? אז באקדמיה אומרים שמי שהמציא את הכתב האלפביתי זה הפניקים, הלבנונים. הם המציאו את הכתב. עכשיו, למה הם אומרים את זה? יש לזה כמה סיבות לחשוב את זה. גם היוונים, כשקיבלו את הכתב, אומרים שזה פיניקי בשם קדמוס הגיע אליהם ולימד אותם את הכתב האלפביתי. ומזה נעשה הכתב היווני. ומהכתב היווני נעשה הכתב הלטיני. אבל נמצאו בחפירות הארכיאולוגיות מעברים מן הכתב, מכתב החרטומים והכתב האלפביתי בסיני. ואז יש סבירות גדולה אם כן לומר שהכתב האלפביתי לא בא מן הפניקים, אלא הוא בא מן העברים. ולפי זה ניתן להסביר פסוק מיוחד בתורה, והמכתב, מכתב אלוהים הוא חרוט על הלוחות. אני טוען שאז הומצא הכתב האלפביתי על לוחות הברית. אולי, אולי אני צודק, אולי לא.
במקום לתאר מציאות בעזרת סמל...
אתה כותב למשל אבא, א', ב', א'.
מה המשמעות של המעבר הזה?
מה המשמעות? זה התקדמות אל המופשט. בסדר? אז זה כאילו הכתב הוא ניסי, כן, זה מה שזה אומר. שזה מעורבות אלוהית. הכתב של הלוחות, כן. כן, וגם פיניקית. ביוונית אומרים אלפא בטא, ומזה זה בא אלינו, כן. אבל א' ב', כן. א' ב', א' זה בא, זה בהתחלה היה ציור של שור, שעבר שינויים ונהיה האלף. א' בעברית זה שור, נכון? שגר אלפיך והשטרות צונך. אז יש איזה ספר נפלא של הרב קוק, שנקרא בשם רש מילין, שהוא התבוננות באלפא בטא. באלף בית, בטעמים, בנקודות וכו' וכו'. שם מדובר בכתב האשורי, הכתב המרובע שאנחנו משתמשים בו, לא בכתב עברי קדום. השאלה היא, מה יותר קדוש, הכתב העברי הקדום, או הכתב האשורי? מה אתם אומרים? הכתב האשורי יותר קדוש. למרות שהוא מאוחר יותר. מה? לא אמרתי הכתב העברי הקדום, הכתב האלפביתי. האם הוא היה בצורת כתב אשורי או כתב עברי קדום, על זה אפשר להתווכח. נכון, זה כתב עברי הקדום. ובכתב העברי הקדום לא היו אותיות סופיות. האותיות מנצפח, מם סופית, נון סופית, צדי סופית, פה סופית וכף סופית, זה לא היה. אבל חז"ל אומרים, מנצפח צופים אמרום. מה זה צופים? זה הנביאים. אז ייתכן לומר שהכתב האשורי היה בשימוש בחוגים נסתרים. כמו שיש לפעמים חוגים שבהם יש צפנים, אז גם אצל הנביאים השתמשו בכתב הזה. ואז יכול להיות, אם ככה, שבלוחות היה הכתב האשורי. אתה איתי? לא, הכתב העברי היה הנפוץ, ויש כמה חוגים של נביאים שהיו משתמשים בכתב האשורי.
הם השפיעו על...
עכשיו, בימי עזרה הייתה החלטה להפוך את הכתב האשורי לנפוץ. מי המציא? אף אחד לא המציא אף אחד.
לא, הקדוש ברוך הוא נתן סוג של כתב.
כן, השאלה באיזה כתב הוא נתן את הלוחות. האם הוא נתן אותם בכתב אשורי או בכתב עברי קדום? מה אתה אומר? קשה לדעת, הם נשברו הרי.
זה מחלוקת ירושלמי ובבלי, לא?
היי, היי, אני רוצה לגמור איתו, קודם כל, מה? נכון, מחלוקת בבלי וירושלמי, אז אתה כן יודע, כן? כי הרי הבבלי אומר שמם וסמך שבלוחות בנס היו עומדים, כי הרי הכתב היה כולו מעבר לעבר, אז המם הסופית, מה מחזיק את האבן שבאמצע וגם בסמך? ואילו בתלמוד הירושלמי כתוב שעין שבלוחות בנס הייתה עומדת, כי כתיבת האות עין בכתב עברי קדום זה עיגול. כן, אז מה? זה אני לא יודע. אבל אפשר להגיד גם, יש תיאוריה כזאת, שהכתב האשורי היה בלוחות הראשונים, והכתב העברי הקדום בלוחות השניים. גם זה יכול להיות, נכון? מה שהעם השתמש בו זה הכתב העברי הקדום. כן, ולכן כתוב בתורה, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממך. מה זה שם השם נקרא עליך? אמרו חז"ל, אלו תפילין שבראש. איפה בתפילין שבראש כתוב שם השם? עד כמה שאני יודע, בתפילין שבראש יש עוד שין מימין ועוד שין משמאל. ההבדל שבאחד זה ארבע ראשים, בשנייה שלושה ראשים, נכון? אם אתה הופך את זה, אתה מקבל י' וה' בכתב עברי קדום. אז יוצא ששם השם נקרא עליך. כן. אגב, יש בטור רמז לזה, מה ראשי תיבות של שם השם נקרא? לא, שם זה שין, השם זה יוד, נקרא נון, שין. נכון? בסדר. טוב, ויש אומרים, אף המזיקין. מה זה המזיקין? מה זה מזיקים? שדים. כן, אלה עם, עם הזנף שפיצי וקלשון, נכון? ורגלי עז. נכון? מה? כן, אצבעות של תרנגול וכו'. כן? זה השדים. מה זה שד? יפה. יפה. זה רוח או נפש שלא מצאה לה גוף. כן? אז הוא מזיק. כי הוא רוצה גוף. כן? והזוהר אומר, שבכניסת השבת, בכניסת היום השביעי, באו השדים והלכו וגדלו ורצו גוף, ואם הם היו נכנסים בגוף, היו מחריבים את העולם. אז הקדוש ברוך הוא הכניס את השבת קצת לפני הזמן כדי לעצור את זה. קצת כמו הסיפור של הטיטנים במיתולוגיה. כן? משהו כזה. טוב, אז זה המזיקין. למה? אז לכן הם נבראים בין השמשות. זמן שבו הם לא מספיקים להשלים את עצמם. לכן, אף המזיקין. שלא יברא בכלל. לא ייתכן. אני אסביר לך גם למה. בגלל שהאדם גם הוא סוג של מזיק. מה זה האדם? זה יצור לא מושלם. אז כיוון שהיצור הזה הוא לא מושלם, הזמן של בריאתו מזמין יצורים לא מושלמים, שבאים להשלים את עצמם. הרמב״ם אומר, מה זה שדים? במורה נבוכים. אז הוא אומר, מה זה שדים? טיפשים. כן, בני אדם חסרי שכל. אז זה אני מכיר הרבה שדים. כן, הזוהר אומר, מה זה שד? זה שדאי בלי יוד. חסר יוד. טוב, אז זה אף המזיקין, זה מובן. וקבורתו של משה ואלו של אברהם אבינו, זה הגיוני גם כן. קבורת משה הרי לא ידע איש את קבורתו. אז הוא מי שנעלם מן הסדר, הוא מעל הסדר. ואותו דבר אלו של אברהם, שבא להפוך את ההיגיון. ההיגיון היה שצריך להקריב את יצחק. בא האיל אומר, אל תקריב, תיקח אותי במקום. כן, אז מה? לא, אתה לא מבין, סליחה. קורבן אדם זה הדבר ההגיוני ביותר לפי התודעה הפגנית העתיקה. ואני אסביר מדוע. מה זה קורבן? אתה נותן את מה שיקר לך לאל. נו, מה יותר יקר מבינך? אז ברור שזה מה שצריך להקריב. זאת אומרת, החוכמה דורשת את הקרבתו של יצחק, והרצון מתנגד לזה. הקדוש אומר, אבל אני לא רוצה. זה הגיוני, אבל אני לא רוצה. כיוון שאני לא רוצה, אז אל תשלח ידך אל הנער. בסדר? אז זה מהפכה, אפשר לומר. ויש אומרים, אף צוות בצוות עשויה. שאלה מפורסמת, פילוסופים שאלו, איך נעשה הצוות הראשון? הצוות השני אני יודע, משתמש בצוות הראשון. אבל מה עם הצוות הראשון? אז אומרים, טוב, זה קדוש ברוך הוא יתערב. טוב, אפשר להגיד שלא. יש מדרש שאומר, אפשר גם שחקקו בסלע את הצורה של הצוות, ואז יש לנו צוות ראשון. בסדר, לכן אומרים, ויש אומרים, אף צוות מצוות עשויה. אם זה נכון כל מה שאני קורא כאן, אז מלבד 10 דברים, יש עוד כמה דברים?
עוד ארבע,
14, נכון? 14 זה יד. אף ידי עשתה ארץ ומיני תפחה שמיים. כן.
מה זה צוות? צוות עשויה.
איך אתה עושה צוות? הוא. אתה אומר שאתה לא יודע מה זה צוות.
אני לא יודע.
זה נכון?
אני לא מדברים פה, אבל.
עכשיו, איך מייצרים צוות? איך עושים את זה? צריך לקחת ברזל רותח, נכון? איך אתה יכול לגעת בברזל רותח? אתה משתמש בצוות. נכון? אז איך אתה אז כדי לעשות צוות מברזל, אתה צריך צוות קודם. אז מי עשה לך את הצוות הראשון? זה היכולת הטכנולוגית של האדם. מאיפה זה מתחיל? האם זה מתחיל מהטבע, או מאיזה קריצת עין אלוהית? בסדר? עובדה, למשל, כל הטכנולוגיה האנושית מתחילה מן האש, נכון? בעלי חיים אין להם אש. אין בעל חיים שיודע לעשות אש. אז מאיפה זה הגיע לאדם? אז אתה יכול להגיד שסתם, האדם זה שכלול מאוד מתקדם של הטבע, או שתגיד שיש פה ניצוץ אלוהי שנכנס. נכון, להבדיל, או פרומטאוס שנותן את האל לבני אדם. כן, בסדר? אז זה, דיברנו על זה, שהניסים שמדובר עליהם כאן, זה לא הניסים שהיו במקדש. כי לפני כן למדנו את המשנה, 10 ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש. כן, בית המקדש זה מקום שבו הנס הוא לא נס, הוא טבע המציאות. בסדר? אגב, דבר מאוד מעניין היה במקדש, פאי היה שווה 3. נכון? פאי במקדש שווה 3. כתוב בספר התנ"ך, שבים של שלמה היה 30 אמה היקף ו10 אמות משפה לשפה. אז אם כן, היחס בין הקוטר לבין ההיקף הוא 3, לא פאי. אז אתה יכול להגיד ביאל האובי של השפה וכדומה, כן, אפשר להמציא כל מיני דברים. אני אומר, אבל יכול להיות גם שבעצם המקדש הוא מציאות אחרת לגמרי, שבה אין חלקיות, אלא הכל מושלם. אז יוצא ששם באמת הים של שלמה זה היה עם פאי שווה 3. כן, בין הקריב ובין הכתיב, לא כתיב, בין הקרי לכתיב, אז יוצא ההפרש של בין 3 לפאי, נכון. זה הגאון מווילנה. הגאון מווילנה אמר את זה. טוב. אבל אני מעדיף לומר שפאי היה שווה 3. זה הרבה יותר פשוט. כל התרגילים לבגרות וכו', יותר פשוט סוף סוף. מה אתה? טוב, עד כאן דברי משנה וב. מכאן ואילך, כיוון שסיימנו את משנה וב, נראה לי שמן הראוי להתחיל את משנה זין. יפה. אז כאן אנחנו עושים מעבר מעשיריות לשביעיות. בסדר? עשיריות עולם מושלם, השביעיות זה שלמות בעולם האנושי. זה משהו אחר לגמרי. שבעה דברים בגולם, ושבעה בחכם. החכם אינו מדבר בפני מי שהוא גדול ממנו. למה הוא לא עושה? בחוכמה. למה הוא עושה את זה? הוא רוצה ללמוד מהחכם. ואינו נכנס לתוך דברי חברו, כי הוא רוצה לדעת מה חברו יאמר. ואינו נבהל להשיב. מה זה נבהל? ממהר. אמרת משהו, מיד אני עונה. לא, חכה. שואל כעניין, הוא משיב כהלכה. ואומר על ראשון, ראשון, ועל אחרון, על אחרון. כל זה אני הבנתי. עכשיו אני רוצה להבין את מה שכתוב כאן. ועל מה שלא שמע, אומר, לא שמעתי. הוא מודה על האמת וחילופיהן בגולם. עכשיו אני רוצה להבין את החילופים בגולם. חילופים הגולם, אז הגולם הוא מדבר לפי מי שגדול ממנו בחוכמה, נכנס לתוך דברי חברו, נבהל להשיב, שואל לא כעניין, משיב לא כהלכה, ואומר על ראשון אחרון ואחרון ראשון. עכשיו, מה ההפך של ועל מה שלא שמע, אומר לא שמעתי? מה הוא אומר? מה אומר הגולם? הוא אומר על מה שלא שמע, אומר שמעתי. אז זה לכאורה, הוא שקרן, הוא לא גולם. כלומר, הוא שקר. אז זה הרבה יותר חמור מאשר גולם. מה זה גולם אגב? דבר שלא נפתח, כן? דבר שהוא גולמי.
אתה יכול לשלול את שתי הצדדים של המשפט.
אלא מה, איך?
מה ששמע, אומר שמעתי.
יפה. על מה ששמע, אומר שמעתי. מה רע בזה? אומרים, תשמע, יש שיעור מעניין בנושא לימוד תורה. אה, זה כבר שמעתי. כלומר, על מה ששמע, אומר שמעתי. הוא לא חושב שיש חידוש. זה הכוונה. כי אם לא, אז הוא שקרן. מה ששמע, אומר שמעתי. הוא מודה על האמת. זאת אומרת, אם דעתו נדחית, הוא מקבל שדעתו נדחית. וחילופיהן בגולם. אז זה דבר מאוד מצוי, שאנשים מתעקשים על דעתם, גם כשיש טענות חזקות נגד טענתו. מה?
ישנה אומרת שבעה דברים בגולם ושבעה בחכם.
נכון.
ראשון, ראשון, אחרון, אחרון.
אהה.
היא מתחילה דווקא בחכם.
נכון. אז אולי המשנה נכתבה על ידי גולם? השאלה יפה מאוד. נו, תן לי תשובה. מה, אני צריך לעשות כל העבודה?
אני באתי רק שאלות.
אהה. טוב, בוא ננסה, בוא נחשוב רגע. כי יכול להיות שהגולם מוגדר על ידי החכם. אז אין לך ברירה, אלא להתחיל עם החכם. אז למה לא אמרת שבעה דברים בחכם ושבעה בגולם? אפשר להגיד ככה, שבעה דברים בחכם ושבעה בגולם. לא יודע. לא יודע. כן. טוב. כן, נכון, אבל זה לא תרץ. אז בסדר, הוא אומר שמעתי, בסדר, אבל הוא לא משקר, הוא לא משקר, הוא חושב שהוא באמת שמע. יכול להיות, אגב, סתם לגבי סדר של ראשון, ראשון ואחרון, אחרון, זה לא תמיד ככה. למשל, במשנה, במסכת ברכות, כתוב כך, ממתי קוראים את שמה בערבית? כך וכך וכך. אחר כך, ממתי קוראים את שמה בשחרית? כך וכך וכך. אז אם התחלנו בערבית, ממשיכים בשחרית. אחר כך, כשלגבי הברכות של קריאת שמה, בבוקר אומר שתיים לפניה ואחת לאחריה, ובערב שניים לפניה, שניים לאחריה. כלומר, כשמדובר על... מה?
הביאור עונה על השאלה שהוא שאל.
הביאור עונה על השאלה שהוא שאל? מה הביאור? יפה. יפה, יפה. הוא אומר דבר יפה. הוא אומר שגולם מתחיל, כולנו מתחילים כגלמים. אחר כך נהיים חכמים. בסדר. כן, הרי גם החכם, לפני שהיה חכם, היה גולם. יפה. עכשיו, בואו נחזור לנושא של מסכת ברכות. במסכת ברכות אנחנו רואים שיש ערבית ואחרי זה שחרית, אחרי זה בהמשך, שחרית וערבית. אז זה לא ראשון ראשון. הגמרא שם במסכת ברכות שואלת את זה. הוא אומר, למה הוא, במשנה השנייה הוא מתחיל משחרית, בעוד שבראשונה התחיל בערבית. עונה הגמרא תשובה מדהימה. כיוון שכבר היה עסוק בענייני שחרית, ממשיך בשחרית. שכנע? הרי זה עצמו הייתה השאלה. נכון? לא מובן. אלא שמה ההבדל בין שמה לבין ברכות של קריאת שמה? הברכות של קריאת שמה באות להסביר את שמה. עכשיו, מה קדם למה בבריאה? ערבית או שחרית? ערבית, נכון? והיא ערב והיא בוקר. זה כבר אומרת על סדר המשנה. והיא ערב והיא בוקר. עכשיו, למה, מה קורה בלילה? לא מבינים כלום. למה? זה אכן זה יקרא ערב, משון מעורבב. מתי אני רואה, מתי אני רואה, יכול לתת ביקורת, הדבר מבוקר בבוקר. נכון? זאת אומרת שמהנעלם אני מגיע אל הגלוי. אבל אני לא יכול להבין את הנעלם אם אני לא מבין את הגלוי תחילה. ונגיד את זה כך. יש א' וב', אבל כדי להבין את א' צריך קודם כל להבין את ב'. לכן הסדר של הברכות המבארות את קריאת שמה של שחרית, זה קודם לברכות שמבארות את קריאת שמה של ערבית. ברור? זה הסדר. כך הסביר הרב אשכנזי. זכרונו לברכה. טוב. משנה ח'. שבעה מיני פורענויות באים לעולם. על שבעה גופי עבירה. כלומר, יש עבירות, ובגלל העבירות יש פורענויות. זה תמיד ככה? זה לא תמיד ככה. הרי העיקרון הפשוט שבתורה, אם בחוקותיי תלכו, יהיה טוב. אם בחוקותיי תמאסו, יהיה רע. זה סותר את המציאות. במציאות יש גם צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. אז כך שהעיקרון הזה הוא לא כל כך מובן. לכן כשאתה אומר, יש פורענות כזאת בעולם בגלל כך וכך, זה לא תמיד עובד. כן? למשל, כתוב במדרשים, שכאשר יש רעידת אדמה, זה בגלל שעומד להיות שליט רע על ישראל. תבדקו, האם כל פעם שהיה רעידת אדמה, נבחר שליט רע על ישראל, או מונה שליט רע על ישראל? לא תמיד, נכון? אז גם פה מה שכתוב, שבעה מיני פורעניות באים לעולם על שבעה גופי עבירה, או למשל יותר גרוע. הגמרא אומרת שכאשר ישראל חוטאים, אז המאורות לוקים. ליקוי חמה, זה בגלל חטאים שלנו. איזה ליקוי חמה שבגלל חטאים שלנו. אפשר לבדוק מראש, אפשר לחשב מתי יש ליקוי חמה. אז איך אתה אומר שזה בגלל אבונותיהם של ישראל? אלא אומר המהר"ל, זה שיש חיסרון במציאות, זה בא גם בידי ביטוי בזה שיש עבירות אצל בני אדם, וזה גם בא לידי ביטוי בזה שיש חיסרון בסדר של המאורות, שלפעמים המאורות לוקים, שאי אפשר לראות. כן? לא, יש יחס. כלומר, אם היינו בעולם ללא ליקוי מאורות, גם לא היו חטאים. זה מה שזה אומר. כן? כי עולם מושלם צריך להיות מושלם בכל המישורים. אם הוא לא מושלם פה, הוא לא מושלם שם. זה הכוונה שיש יחס בין העבירות לבין ליקוי המאורות. אז אפשר גם לומר פה, הגופי העבירה, יש יחס, אבל הוא לא הכרחי. כלומר, הרמב״ם במורה נבוכים אומר, אנחנו יודעים שמה שקורה בעולם, כולל האסונות, זה בצדק, במשפט, רק אנחנו לא יודעים איך. לכן כשאתה אומר, הנה, פלוני, נהרג בתאונת דרכים. זה בגלל שהוא חילל שבת. רגע, מי אמר לך? אתה יודע? אתה לא יכול לדעת. אלא מה? למה אנשים מדברים ככה? כי הם רוצים להיות עורך דין של הקדוש ברוך הוא. הרי לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא גם צדיק וגם קוראים דברים רעים. מסקנה זה מגיע לו. זה מגיע לידי אבסורדים כגון הצדקת השואה בגלל שדיברו בחזרת השץ. זה דברים נכתבו ככה. כן, אפשר להדיק את המזגן שלא נתבשל יתר על המידה? או שתוסיף קצת מלח ושמן. טוב. שבעה, אז בואו נראה, עכשיו שראינו את כל הזרות האלה, אפשר לקרוא בפנים. שבעה מיני פורענויות באים לעולם על שבעה גופי עבירה. מקצתן מעשרים, ומקצתם אינם מעשרים. רב של בצורת בא. מקצתם רעבים, ומקצתם שבעים. כלומר, כשיש רב של בצורת, לא כולם רעבים, יש כאלה ששבעים. גם פה זה מקצת, מקצת. אבל על מה הפורענות? על זה שלא מעשרים. מה העניין של לעשר? לתת. אז ברי החברה שבה אין נתינה, היא חברה שמשתבללת לתוך עצמה. היא חברה לא פוריה, חברה לא פוריה הולכת ונעלמת. גמרו, כמובן החליטו, שלא לעשר. כלומר, החלטה, אנחנו אוסרים המעשר. מי אסר על מעשר? סדום. כן, סדום ועמורה, שמה היה חוק שאסר לעשר. יש, שאסר לתת צדקה. פעם שאלו את הגאון מבילנה. הגאון מבילנה אמר, אל תשאלו אותי על תקנות, כשזה תקנה כבר קיימת. אז יום אחד, הוועד של וילנה, בא עם הצעה, שבמקום שקבצנים יסתובבו בעיר, שהם יקבלו את הכסף רק מקופות צדקה. שיהיה מסודר. הלכו לגרא, והוא אמר, אבל אמרתי לכם, לא לשאול אותי שאלות חדשות. על תקנה שכבר קיימת, הוא אמר, אמרו לו, איפה זה כתוב? הוא אמר, זה בוועד ארבע ארצות. פנקס ועד ארבע ארצות. הלכו, בדקו, פנקס ועד ארבע ארצות, לא ראו שום תקנה בתחום הזה. שאל אותם הגרא, איזה ארבע ארצות חיפשתם? אמרו לו, פולין גדול, פולין קטן, וולין וליטה, שזה ארבע ארצות. אמר להם, לא הבנתם, זה סדום ועמורה, אדמה וצבועים. בסדר? טוב. אז גמרו שלא לעשר, רעב של מהומה ושל בצורת בה. ושלא ליטול את החלה, רעב של כליה בה. מה יותר, מדוע יש פה יתר חומרה באי הפרשת חלה, מאשר במעשרות? יפה. כאשר אני מפריש חלה, אני מוכרח לבקר אצל הכהן, אצלו בבית. לעומת זה, במעשרות, אני יכול לשים את המעשר בצד, למשל, יש לי חיטה. כשהכהן יבוא, או אני אשלח לו בבוא הזמן, עוד שבוע אני אשלח לו את המעשר. לעומת זה, בחלה, אני חייב, היום זה שלי בצק, בצק אי אפשר להשאיר. אז חייבים לבקר אצל הכהן. ואז יוצא שיש קשר אל הקודש. כשמחליטים שאין חלה, הקשר הזה ניתק. אז זה מה קרה, ושלא לטעול את החלה, רב של כליה בה. זה, אם כן, שלושה דברים שקשורים לנתינה. אתה מקצתם לא מעשרים, כולם לא מעשרים, לא מפרישים חלה. זה שלושה דברים שכולם שייכים אל הנתינה. עכשיו, יש דברים יותר חמורים. דבר בא לעולם. וואו. על מיתות אמורות בתורה שלא נמסרו לבית דין, ועל פירות שביעית. מה זה מיתות שבתורה שלא נמסרו לבית דין? יש אנשים שכשהם עושים דברים רעים, צריך להרוג אותם. במקום להרוג אותם, השארנו אותם בחיים. כן? מיתות שנמסרו לבית דין, במקום של בית דין שלא נמסרו לבית דין. מה זה מיתת בית דין? זה להרוג מישהו. אתה לא רוצה להרוג, אז הורגים אותך. זה דבר בא לעולם. זה הכוונה. למשל, למשל, כן. עכשיו, היה לפעמים מצבים שבית דין לא רוצה לדון דיני נפשות. ביטלו את זה. באיזשהו שלב. טוב, זה כבר כשהעולם לגמרי מקולקל, אז אין ברירה. אז אתה לא, זה כבר לא יעיל להוציא להורג. אבל כשזה עדיין יעיל, אז מיתות, אם לא עשית את מה שצריך, אז בא אחר כך דבר לעולם. ועל פירות שביעית. מה זה פירות שביעית? הפקר. הפקר. כן, זה הרבה יותר רחב מאשר המעשרות. בפירות שביעית, בעצם אתה חוזר אל המצב הקדום של האנושות, שבו עדיין לא היה רכוש, מה שהמרקסיסטים קוראים הקומוניזם המקורי. כן, אם אתה לא מוכן לקומוניזם המקורי, אז בעצם החברה כולה מתקלקלת, ואז יש דבר שבא לעולם. חרב בא לעולם. או חרב, זה יותר חריף מדבר. דבר זה טבע. חרב, באים האויבים. מדוע באים האויבים? על עינוי הדין, ועל עיוות הדין, ועל המורים בתורה שלא כהלכה. כן? כלומר, זה סדר העולם לגמרי מתמוטט, ולכן כאן באה גם החרב. עד כאן המשנה, משנה חטא, שמבארת הכל. מה? נכון, נכון. דבר, תקרא את קאמי. קאמי, הסופר, הצרפתי שכתב את הספר הדבר. כן, ספר חשוב. כן, אז שמה, בספר הזה, יש דבר, ולא מצליחים לעשות שום דבר, ובסוף הוא נפסק. מה יפסיק אותו? לא יודעים. בהתחלה זה השתולל, עכשיו זה יפסיק. כן, חרב זה תלוי באויב. כן, זה משהו אחר לגמרי. משנתת. נמשיך משנתת, יאללה. חיה רעה באה לעולם על שבועת שווא ועל חילול השם. חיה רעה לא תוקפת את האדם. יד שנאמר, ומוראכם וחיתכם אתן על כל חיית השדה. כאשר אריה רואה אדם, הוא לא תוקף אותו. למה הוא לא תוקף אותו? כי יש לו איזה מין יראה כזאת, היצור הזה שהולך על שתיים נראה לו מוזר, ולכן הוא לא תוקף. יש גם דבר מעניין, אם יש כלב רע שמסתכל על האדם, אם מסתכלים לו בעיניים, הוא מפנה את הראש. השאלה היא למה? השאלה מעניין, לא? מה? לא. כן, מה כתוב בראשית? כן, ומוראכם וחיתכם אתן על כל חיית השדה. את הפסוק הזה ציטטנו לפני 27 שניות בערך. כן. עכשיו, אבל יש חוקר גרמני בשם קונרד לורנס, שחקר את הנושא הזה, הגיע למסקנה מעניינת. הוא אומר, הראייה של האדם ממוקדת במרכז העין, וצידי העין זה מטושטש. אצל הכלבים זה בדיוק הפוך, הוא רואה יותר טוב מהצד מאשר מהאמצע. ולכן כשמסתכלים עליו ככה, הוא מפנה את הראש כדי לראות. כן, כן. אבל זה לא סתם שהקדוש ברוך הוא סידר שזה יהיה כך. כן, זה בעצם להראות את העליונות של האדם על החיה. עכשיו, מה זה שבועת שווא? השבועה היא תמיד שווא. מדוע? מה המשמעות של שבועה? אני אומר שמה שאני אומר הוא אמת, כמו שהקדוש ברוך הוא אמת. וזה אף פעם לא נכון. כי הקיום האלוהי הוא מוכח המציאות, לפי מושגים של הפילוסופיה, ואילו מה שאני אומר זה אפשרי המציאות. אז אף פעם מה שאני אומר כאמת, איננו משתווה לאמת האלוהית. לכן גם כתוב במדרש, שכל העולם כולו הזדעזע, כשהקדוש ברוך הוא אמר לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא. למה? בגלל הנקודה הזאת, שאי אפשר להשוות בין המוחלט לבין היחסי. לכן, אם אדם נשבע שבועת שווא, אז החיה הרעה באה לעולם, כלומר כבר אין היררכיה. אין היררכיה, חיות תוקפות. וגם אותו דבר על חילול השם. מה זה חילול השם? איפה באה המילה הזאת חילול? משון חלל. חלל. כלומר, אתה מרוקן את העולם מן הקודש. אז זה נהיה חלל. אם יש חלל, אין השגחה. אין השגחה, חיה רעה היא תוקפת. זה מה שאתה אמרת. אבל אני הסברתי אחרת. זה הוכחה שזה לא נכון מה שאמרת. טוב, כן. כל שבוע יישב בעצם. אז יש לפעמים שבוע מותר לעשות שבוע. יש מצבים שטוב להישבה, בבית דין למשל, אבל באופן אמיתי, מתיירים מן השבועה. למשל, שומר חינם, נשבע ופטור. כן, כלומר, אדם נתן חפץ לשמור אצל שומר חינם, השומר חינם יודע שהוא לא גנב את זה, אבל הוא צריך להישבע. אז הגמרא אומרת שיש, אם הוא נשבע, כדי לא להישבע, הוא משלם, זה לא אומר שהוא גנב. זה אומר שהוא מפחד מהשבועה. כן? טוב. גלות בא לעולם, זה כבר מפורש בתורה. על ארבעה דברים. על עובדי עבודה זרה, ועל גילוי עריות, ועל שפיכות דמים, ועל השמטת הארץ. שזה ארבעת הדברים שהתורה מנתה בתור סיבה לחורבן בית ראשון. כלומר, התורה סיפרה, אם אתם תעשו כך וככה, יחרב ביתכם, וגם המדינה תחרב וכו'. זה שלושת העבירות הראשונות, הן עבירות שהתורה מכנה אותן בשם טומאה. כלומר, הם מסלקים את השכינה מן העולם, עבודה זרה בין אדם למקום, גילוי העריות בין אדם לעצמו, שפיכות דמים בין אדם לחברו. מה עם שמיטת הארץ? כן, זה יותר גרוע מפירות שביעית. כן, פירות שביעית, שאתם עושים מסחר בפירות שביעית. אבל זה שלא שומרים על שמיטה, זה גורם לגלות. למה? כי התורה אמרה להיאחז בארץ, נכון? אתם תכבשו את ארץ ישראל, תישבו בה, תאחזו בארץ. זה טוב להיאחז בארץ או לא?
כן.
זה טוב, אבל מדי פעם צריך להתנתק. איך מתנתקים? יוצאים לגלות. לאן? אל תוך הארץ, פעם בשבע שנים. התורה עשתה איזה איזון כזה. אתה אחוז הרבה בארץ שש שנים, יש שנה אחת שאתה גולה מן הארץ, איפה? בארץ. אבל אם אתה לא רוצה, אז יש לך אחיזה יתרה. אז מה עושים? מגלים אותך מן הארץ. זה בעצם, זה שמיטה כפויה. בימינו, מה החיסרון? שאנשים יותר מדי אחוזים בארץ או לא מספיק אחוזים בארץ?
לא
מספיק. ולכן אנחנו מבטלים את השמיטה על ידי יתר המחירה. כלומר, זה לא ביטול של כוונת הכתוב, להפך. על פי כוונת הכתוב, אנחנו יודעים מתי לבטל את השמיטה על ידי יתר המחירה. שזה מצווה גדולה לקנות ממוצרים שעברו יתר מחירה. ולא לעבור על איסור לא תכונם על ידי קנייה מיבול נוכרי, למשל. טוב, זה בשנה של שמיטה, זה יותר רלוונטי מה שאני אומר עכשיו. טוב, עד כאן להיום, שלום, פם פללה, למ, פם פם. בוקים. זה קלקול של החברה, בן אדם לחברו. מה?
כל דבר זה קלקול של החברה, גם
עיוות
הדין זה קלקול של החברה.
כן, אבל זה הכי חריף. הדבר החמור ביותר שאני יכול לעשות לחברי זה להרוג אותו.
למה זה גלות?
מה? כי אין חברה שבה יש שפיכות דמים.
תודה רבה.
או, שלום, מה שלומך צדיק? אותו דבר, אין חברה, אין ארץ. ההיגד החברתי נפרם.
יש הוכחה פילוסופית לזה שאלוקים הוא טוב מוחלט וזה אינסופי?
כן.
מה ההוכחה?
בסדר, זו שאלה אחרת. התשובה היא פשוטה מאוד. הרע מוגדר ביחס לטוב. הטוב מוגדר לא ביחס לרע, אלא מצד עצמו. לכן הוא ראשוני.
למה זה ככה? למה הטוב מוגדר כאילו ב...
כי כשאתה רוצה להגדיר שמשהו הוא רע, כוונה שהוא פוגע בטוב. בסדר?
כן.
הטוב לא מוגדר על ידי הרע. הטוב מוגדר מצד עצמו. אם כן, המושג של הטוב הוא ראשוני, והמושג של הרע הוא משני. ולכן, אלוהים שהוא הראשוני, הוא הטוב. בסדר? טוב.
למה בעצם בסיפור העקדה, ברגע שקשורים לא על זה שחתך לנער, הכל מופיע על ידי מלאך.
נו.
פתאום, כאילו יכול להיות שהוא יכול לקח צעד אחורה,
אז לכאורה זה קושיה, כי דברי הרב ודברי התלמיד דברי משומעים. כלומר, אם אלוהים אמר לשחוט, והמלאך אומר לא לשחוט, למי אני שומע?
לרב.
לרב, אז צריך לשחוט. מה התשובה? מי ציווה לשחוט? מי ציווה לשחוט? לא, האלוהים. והאלוהים ניסה את עברה. המלאך נשלח על ידי מי? מלאך השם. אז יותר גדול.
השם זה יותר גדול מהאלוהים?
בוודאי, השם הוא האלוהים, לא האלוהים הם השם.
ובכל זאת, למה זה לא השם בעצמו שלי? למה הוא עושה את זה?
בגלל שהשם לא ייחד את שמו על כוונה רעה. לשחוט זה הכוונה רעה. מה קרה? אתה נראה מבסוט. כן. שלום אדוני, כן? מה הוא יכול לעשות עם מעמך?
יכול, יש את שם עבר?
שם ועבר.
לא, שם עבר.
שם עבר, כן.
אז זה רמז לה...
ויקרוס, גדל ויקרוס. לא יודע, אולי? לא חשבתי על זה. אבל צריך להסביר את כל השמות, אם ככה, בירה, בירשה ו... מה, השם עבר הוא מלך אדמה. אם כבר אתה דורש פה, צריך לדרוש כל השמות.